היום יום עשרה בטבת, יום תענית. ראשית נתבונן בדברי הרמב״ם בהלכות תענית. אומר הרמב״ם, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר על הצר הצורר אתכם והראותם בחצוצרות, כלומר כל דבר שיצר לכם כגון בצורת ודבר והרבה וכיוצא בהן, זעקו עליהם והריעו. ודבר זה מדרכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויביאו, ידוע כל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם, ככתוב אבנותיכם היטו וגומר, וזהו שיגרום להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם יירא לנו, וצרה זו נקראת, הרי זו דרך האכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות, הוא שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי, והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי. כלומר, כשאביא אליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהיא קרי, שהיא מקרה, אוסיף לכם חמת אותו קרי. כן, מצוות עשה של תורה, לזעוק ולהריע בחצוצרות. עיקר המצווה, הרמב״ם בפתיחתו להלכות כאן אומר, מצוות עשה אחת, והיא לצעוק לפני השם בכל עת צרה גדולה שלא תבוא על הציבור. לצעוק. ומדברי סופרים, להתענות על כל צרה שתבוא על הציבור עד שירוחמו מן השמיים. ובימי התעניות האלו זועקים בתפילות ומתחננים ומרים בחצוצרות בלבד. כלומר, מדברי סופרים, לא רק לזעוק, אלא גם להתענות על כל צרה שתבוא לציבור. זה מה שאומר הרמב״ם בפרק ראשון מלכות תענית בהלכות א' ד', מא' עד ד'. בפרק שני אומר הרמב״ם, ואילו הן הצרות של ציבור שמתענים ומתריעים עליהם, על הצרת שונאי ישראל לישראל, ועל החרב, ועל הדבר, ועל חיירה, ועל הרבה, ועל החסיל, ושידפון, ועל הרקון, ועל המפולת, חולאים, על המזונות, ועל המטר. כל עיר שיש בה צרה מכל אלו, אותה עיר מתנה ומטרת עד שתעבור הצרה. בהלכה ג', על הצרת שונאי ישראל לישראל כיצד? הקום שבאו לערוך מלחמה עם ישראל, או ליטול מהם מס, או לקח מאדם ארץ, או לגזור עליהם גזרה, אפילו במצווה קלה, הרי לו מתענים ומתריעים עד שירוחמו. כלומר, הצרות שבגללם גוזרים תעניות, זה הצרת שונאי ישראל לישראל, אחד מהצרות הללו. ואנחנו, לדאבוננו הרב, נמצאים בימים האלה גם במציאות כזאת של הצרת שונאי ישראל לישראל. אין בכוחנו להרבות בתעניות. אנחנו דור חלש, חלש בבחינה גופנית, שאיננו יכול להרבות בתעניות. אבל כמובן, כמו שראינו, יש מצוות עשה מהתורה, לא מדרבנן, אלא לזעוק ולהריע. וזה אנחנו עושים בכל יום, מתפללים לריבונו של עולם, מוסיפים פרקי תהילים, ומתפללים לריבונו של עולם על הצרה הזאת של שונאי ישראל, שרוצים, שבאו, עורכים איתנו מלחמה וטרור, רוצים לקחת מידינו ארץ. והיום, זה יום תענית ציבור מיוחד, אבל התעניתיות האלה שנשארו בינם מאז הם כמובן מפני שהכל הוא פועל יוצא, הוא נמשך מאותם הצרות הראשונות. על זה מדבר הרמב״ם בפרק חמישי מהלכות תענית. יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו אתה, אף שגרם להם ולנו אותם הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. ואלו הם: יום שלישי בתשרי, שבו נהרג דליה בן אחיקם ונכבט גחלת ישראל הנשארת וסיבב להתם גלותם. מסיים. ועשירי בטבת, שבו שמח מלך בבל נבוכדנצר הרשע על ירושלים והביאה במצור ובמצוק. י"ז בתמוז, חמישה דברים הראו בו, שברו הלוחות, הפקיע העיר וכו'. ותשעה באב, חמישה דברים הראו, חרב הבית בראשונה ובשנייה וכו'. וארבע ימי הצומות האלו, אומר הרמב״ם, הרי אלו מפורשים בקבלה, צום הרביעי וצום החמישי, והוא גומר: צום הרביעי זה 17 בתמוז, שהוא בחודש הרביעי, צום החמישי זה 9 באב, שהוא בחודש החמישי, צום השביעי זה 3 בתשרי, שהוא חודש השביעי, וצום העשירי זה 10 בטבת, שהוא בחודש העשירי. אם כן, ביום הזה, 10 בטבת, אנחנו אמרנו בסליחות, בשלוש מכות בחודש הזה כאן, מלך יוון אנסני יתרגם התורה ליוונית בתשעה בטבת מת עזרא הסופר, ובעשרה בטבת, בעצם היום הזה, בו שמח מלך בבל על ירושלים, לכן נקבע תענית בעשרה בטבת. אבל חכמים הזכירו לנו שיש שלושה דברים שיראו בחודש הזה. זה חודש שיראו בו מאורעות קשים מאוד לישראל. הדבר החמור הראשון שהוזכר כאן, הוזכר בסליחות, זה תרגום התורה ליוונית. במסכת סופרים בפרק א' הלכה ז', נאמר שהמעשה בחמישה זקנים, ככה גרסה שם, שכתבו לתלמי את התורה יוונית, והיה היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל, שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. כלומר, אי אפשר לתרגם בעצם את התורה לשפה אחרת כל צורכה. זה לא תרגום אמיתי, לא תרגום מדויק, מפני שבלשון הקודש יש משמעויות מיוחדות מעבר לפשט, גם תכנים עמוקים פנימיים שמכילה הלשון הזאת, לשון הקודש. התורה נדרשת בפשט, דרש, רמז, סוד, הכל בתוך פשטי המילים והפסוקים והאותיות, ואי אפשר לתרגם את זה ליוונית. לקחת את התורה ולתרגם אותה ליוונית זה לחנוק ולהשאיר את החיצוניות, את המסגרת, בלי כל התוכן. זה כמו היה יום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. עבודת העגל גם כן לכאורה, לפי הכוזרי, התכוונו לעבוד את השם, אבל עם העגל, שהוא יהיה השליח, שהוא יהיה הנציג, שיתראו אליו, יפנו והתכוונו כביכול לריבונו של עולם. וזה היה החטא הנורא, חטא העגל. וכך אותו דבר, כיום שנעשה בו העגל, היה יום קשה לישראל, יום שתרגמו את התורה ליוונית. הרב במגד ירחים מתייחס לדברים ואומר: תבט, ראשי תיבות, תמנוס קינים המעתיקים המרגליות, בתרגום היווני נשאר לגלות, תורת אל גנזו, הראו רק ארונות. כביכול את התורה גנזו בארון, ומה שרואים זה רק ארון. עוד כתב, צללי החושך של העתקת התורה ליוונית יהפכו לאור כשיגלה המקור העברי בתארו. כלומר, כשהשפה, תחיית שפת הקודש, תנוב דעת אלוקים, ואך בדעת אלוקים תמצא השפה את נשמתה. ההתחדשות של חזרה ללשון הקודש ולעניינה של התורה, זה התיקון. התיקון של התרגום של התורה היוונית לחזור למקוריותה של התורה, לתארתה של התורה, לשפת הקודש של התורה, ולנקות את כל הקלקולים, העיוותים, השיבושים שנגרמו על ידי התרגום, שבעצם זה ביטא מציאות רוחנית של מצב. כשהתורה מתרגמת ליוונית, פירושו של דבר שהתורה היא בעצם יורדת במדרגותיה ונשארת רק בחיצוניותה. רואים רק ארונות, רואים רק את התורגה, לא יכולה להתרגם כל צורכה. זה לא מצב רק כלפי חוץ, כלפי הגויים שהם לקחו ותרגמו, זה מציאות שנתגלתה במציאות הכללית של מצבה של התורה. ועניינה של התורה לחזור לתארתה, למקוריותה, ללשון הקודש שלה. הדבר השני, שירה בטבת, זה מותו של עזרא הסופר. הוא מת בטבת. הרבה גדולים, גדולי ישראל, נביאים, עמדו להם לישראל. ולא נזכר איזה יום אבל שנקבע לכלל ישראל למשך הדורות, איזה זיכרון. משום מה רק עזרא, עזרא הסופר. מה אומרת? ראוי היה עזרא שתינתן תורה לידו לישראל, אלמלק דמו משה. כלומר, עזרא במדרגה מיוחדת. ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל. בגמרא בערכין, אומרת הגמרא, כתוב, ויסו בני הגולה סוכות וכולי, ותהי שמחה גדולה בזמן ביאת עזרא. מה היה מיוחד שעשו שם? אומרת הגמרא, דבאי, שתי דעות שם בגמרא, דעה אחת, דבאי רחמי על יצר יצרה דעבודה זרה ובת לי, והגין זכותה עליי וכסוכה. כלומר, מה עשה עזרא? הוא התפלל וביטל את יצר עבודה זרה מהעולם, וגרם תגן זכות על ישראל כמו סוכה. זה מה שכתוב, ועשו סוכות. לא שלא עשו ממש סוכות, אלא הכוונה, רמז כאן למעשה שעשה עזרא, שהוא ביטל יצר דעבודה זרה. ואומרת הגמרא, ואיינו דקפית קרא עליו דיהושע, דכתיב אחא ישוע, לא כתוב עם ה', בשלמה משה דלא באי רחמי דלא אבי לזכותא דארץ ישראל. כלומר, על משה אין תלונה למה הוא לא ביטל את יצר הרע של עבודה זרה. אבל יהושע, הוא בא לארץ ישראל ויש לו הזכות של ארץ ישראל, למה לא ביקש רחמים? הפסוק מרמז שיש על זה ביקורת. לא עשו כסוכות האלה מימות יהושע. יהושע כתוב בחסר האות ה', בביקורת כזאת, כי הייתה לו הזכות של ארץ ישראל, ויכול היה לבטל את יצרה דעבודה זרה. ואילו היה מבטל את יצרה דעבודה זרה, כל ימי ישראל בארץ ישראל היו שונים לחלוטין מזמן שנכנס יהושע בן נון לארץ ישראל. לא עשה את זה יהושע, עשה את זה עזרא. גמרא מתארת את האופן שביטלו את יצרה דעבודה זרה. אם כן פעולה מיוחדת במינה, גדלותו של עזרא, היה ראוי שתינתן תורה על ידו. עזרא ביטל יצרא דעבודה זרה. גמרא מספרת שרצו גם לבטל את יצרא דעריות, אבל ראו שעוד לא הכשר דרה, כי זה עשה ביטול של כל הופעת החיים, ותרנגולות הפסיקו להטיל וכו', רק מייתו אותו. כלומר, הייתה איזה מדרגה מיוחדת של התעלות על ידי עזרא, שלב חדש של עומק של אמונה, של טהרה של אמונה, שביטלו יצרא דעבודה זרה. אולי זה המיוחד של עזרא, שזיכרונו נשאר לנו. אני ראיתי עוד פירוש, אולי זה משלים את הדברים. באוצר התפילות אומר עזרא זה מלאכי, הוא היה אחרון הנביאים, מאז פסקה הנבואה לישראל. הנבואה נמשכה מימות משה רבינו, נמשכת נבואה בישראל, ומופיעה הנבואה ודבר השם מופיע לישראל, וישראל קשורים עם ריבונו של עולם בקשר ישיר של הדרכה, הוראה אלוקית נבואית. אז אף שמת משה, אבל יש המשכיות, לא באותה מדרגה של משה, אבל יש המשכיות של הופעת אור השם, דבר השם מופיע בעולם באופן גלוי בדברי הנביאים. וככה דברים נמשכים ונמשכים ונמשכים עד מלאכי, עד עזרא. בזמן עזרא, שמת עזרא, פסקה הנבואה. כאילו אז היה השבר של כל המהלך הרוחני הגדול של הופעת נבואה בישראל. ועל זה כמובן יש לעשות יום אבל. אור החיים בפרשת בחוקותיי אומר על הפסוק וגאלה נפשי אתכם, שלא יתנבאו עוד בישראל נביאים. מה זה וגאלה נפשי אתכם? שלא יתנבאו עוד בישראל נביאים, כי לא יופיע שכינתו המתייחס לבחינת נפש, גאלה נפשי, שכינה שהיא בחינת נפש, תגאל, היא תיפרד. וכללה זו אין כללה למעלה ממנו. קבעה אחר כמה כללות בפרשת בחוקותיי, הלמדת שהיא גדולה ממה שלפניה, והיא נתקיימה בזמן הזה, ולה קלו עינינו ודאבה מאוד נפשנו, אוי נא לנו. כלומר, זה הדבר הכי נורא שקרה לישראל, צרות רבות ואיסורים שהיו בישראל. הצרה הכי גדולה, הצרה הנוראה ביותר, זה שאין נביאים, שניתק הקשר הישיר של הופעת הנבואה בישראל. והרב במוסר הקודש אומר, באמת חיסרון רוח הקודש בישראל הוא לא רק חיסרון שלימות, כי מום הוא מחלה, וארץ ישראל היא מחלה מכאבת שהיא מוכרחה לרפא, כי אני השם רופך. מה זה דבר שלא איזה תוספת שלימות שאפשר גם להסתדר בלעדיה, אלא בלי נבואה זה מום, זה מחלה, זה כאבים, זה בלתי אפשרי, זה צליעה, מחלה מכאבת שהיא מוכרחה לרפא, כי אני השם רופך. כן, כל אלה הדברים, על זה בעצם עניינה של התענית, תענית עשרה בטבת, שאר התעניות, העניין המיוחדת של עשרה בטבת שנוגעת לחודש הזה, שכל החודש הזה עניינו, לאור מה שקרה בו, עניינו לתקן את כל התיקונים הללו של השברים, של המכות שהוקנו בחודש הזה. אנחנו צריכים לדעת שתענית זה לא רק מניעת אכילה וגדר שאיסורי בלבד. תענית זה גדר של חלות, של 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 קדושה, של יום מיוחד, של יש בו איזה חלות של התרוממות. יש הלכות מיוחדות שעל פי אנחנו רואים את עניינה של תענית. תענית יחיד צריך קבלה, תענית ציבור, ציבור מקבל, לא צריך קבלה פרטית שאדם יחיד יקבל עליו את התענית. אבל התענית יחיד צריך אדם לקבל עליו תענית, וצריך לקבל את התענית בשעת תפילת מנחה שלפני יום התענית. אם הוא לא קיבל עצמו לפני שירד הלילה, אם הוא מקבל עצמו בלילה את התענית, אין זו קבלה. אגם שהצום בפועל מתחיל רק ביום ובלילה אין הצום, אף על פי כן אין קבלה בלילה, כי כל היום הוא גדר של יום תענית, שבו יש דינים שביום לא אוכלים, אבל כל היום הוא גדר יום תענית. צריך לקבל מקודם בשעת מנחה. יש דעות שמקבל מקודם, לא לפני שעת מנחה, הקבלה הזאת היא לא תופסת. מה זה שונה מכל נדר? שאדם נודר, נדר מתחייב שביום פלוני הוא לא יאכל, הוא יצום. אדם יכול לקבל עצמו. הרי עליי שקבלה כזאת שיום פלוני הוא לא אוכל. אם הוא יגיד לכן בלשון נדר, אז זה יחייב אותו. אבל נדר זה דבר אחר, וקבלת תענית זה לא מתורת נדר. קבלת תענית זה אולי מתורת נדרי הקדש, מהסוג של נדרי הקדש, לא מהסוג של נדרי איסורים. כלומר שהוא מקבל עצמו דבר לאסור על עצמו, אלא הוא מקבל עצמו חלות של יום של הקרבה לריבונו של עולם, כאילו מקריב את דמו ואת חלבו, ממעט את דמו ואת חלבו ומקריב אותו לריבונו של עולם. קבלה, לכן צריך לקבל, ולקבל בשעת מנחה. והרמב״ם אומר שמשעת מנחה הוא כבר אומר ענינו, גם שהוא לא מתחיל לצום וגם בלילה הוא לא יצום, רק ביום הוא יצום, אבל ענינו הוא אומר, וגם הבהג אומר כך, שמשעת מנחה הוא כבר אומר ענינו. ואומר שהקבלה הזאת היא מין קידוש כזה, כמו שאדם קוראים קידוש בטרם כניסת היום, לקבל, לקדש את היום הנכנס, קידוש של שבת, קידוש של ימים טובים. כך הקבלת תענית היא קבלה, הוא מקבל על עצמו את היום הזה ליום, יום, להיות יום מיוחד, יום של חשבון נפש, יום של תיקון, יום של הסתלקות מענייני החומר, יום של התרכזות בעניינים הרוחניים. יום תענית זה יום שיש בו חיוביות, חיוביות של התרוממות. לא רק מניעת האכילה ותעניות שיש בהם שער יסורים, אז לא רק מניעת הדברים הללו, אלא בחינת כביכול קום ועשה כזה. לא קום, קום ועשה מתקיים בשבי, אל תעשה, אבל התמסרות להתרוממות. זאת אומרת, זה לא איזה צער בלבד על העבר, מביעים אנחנו את צערנו, את אימתנו על מה שהיה, על מה שיש, אלא זה יום שאנחנו בו מקבלים קבלות, מקבלים, מחליטים החלטות חדשות, מתרוממים. זה לא יום חד פעמי שיש בו איזה התרוממות אחת, זיכרון וחוזרים לסדר היום, אלא יום של התחדשות, התחדשות רוחנית, חשבון נפש, כל מה שהיה, חורבן הבית וכל הנפילות שנגרמו בעקב כך, ובכל דור ודור חשבון נפש המיוחד שלו, וימינו אלו החשבון המיוחד של הימים שאנחנו נמצאים בהם. דור מיוחד, שאור וחושך משמשים בערבוביה. מצד אחד עם ישראל כבר בתהליך של חזרה לארץ ישראל, מתרומם, מתקדם, חוזר לעצמו, נפרד מבין העמים. מצד שני חלקים גדולים בעם ישראל מפוזרים בחוץ לארץ ובמצב של התבוללות שלא היה כמותו אף פעם. לא יודע אם היה אי פעם דבר סוג כזה של התבוללות וכמות כזאת של התבוללות. אנחנו יושבים פה בארץ ישראל וחיים לנו את חיינו שלנו, אבל העם היהודי חלק גדול ממנו עדיין מפוזר בין העמים, ולדאבוננו הרב כל יום ויום יש אנשים שמתרחקים על ידי נישואי תערובת. היו רחוקים מקודם, אבל הנישואים עושים עוד שלב של התרחקות. אמנם ישראל שחטא ישראל הוא, אבל המצב מצב נורא, שאנחנו גם עליו צריכים לחשוב, לא רק על התיקון המקומי שלנו כאן, על הצרות המיוחדות שאנחנו עוברים כאן, וכאן כמובן בארץ ישראל ההתמודדות עם הטרור, עם החולשות שיש בחלק מהאומה לגבי ארץ ישראל, החולשות שיש בחלק מהאומה לגבי תורה, הריחוקים ש מתורה, ההתנגדות, המאיסה, שאומנם רובה ככולה נובעת מחוסר הכרה, מגדר של תינוקות שנשבו, אבל המצב מיוחד. כל דור ודור, ואנחנו נמצאים במצב מיוחד. יש הרבה אור והרבה צדדים של חידושים, של תיקונים שלא היו כמותם מאז חורבן הבית, אבל גם הרבה הרבה חשיכה. אור וחושך משמשים בערבוביה, והתפקיד שלנו כמובן לראות מה אנחנו יכולים לעשות כדי לחזק את עצמנו ואת את עם ישראל כולו. אנחנו זכינו להיות בבית מדרש מיוחד, בית מדרש של תורת ארץ ישראל, וזה התפקיד המיוחד שלנו, להאיר את אור תורת ארץ ישראל. תורה מתוך הכרה של סגולתה של האומה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, מתוך חיבור אל כל העם, מתוך חיבור אל ארץ ישראל, מתוך הכרתה של קדושתה של ארץ ישראל ומעלותיה של ארץ ישראל, ועל כן מתוך התורה אנחנו נלחמים על שלמותה של ארץ ישראל, ומתוך התורה אנחנו נלחמים על שלמותו של עם ישראל. להיות לגדל את אורה של תורה המיוחד הזה, להאיר אותו לא רק אצל רחוקי תורה, אלא להאיר אותו אצל אנשים שעוסקי תורה, שהם עוסקים בתורה אבל לא בשלמותה של התורה. תורת ארץ ישראל הם לא עוסקים, עניינה של מצוות יישוב ארץ ישראל, גדולתה, מרכזיותה, חשיבותה של ישיבת ארץ ישראל לגבי הופעתה של התורה בעצמה, לא כל כך מוכרת להם. הכרת סגולת ישראל, קדושת עם ישראל, וגם אצל רחוקים לא מוכרת. וזה ענייננו להאיר את האור הגדול הזה, את אור התורה, להעמיד תלמידי חכמים ענקים, גדולים, גדולים ועצומים, כל אחד לפי מה שהוא יכול, בסייעתא דשמיא כל אחד יכול הרבה מאוד, להעמיד תלמידי חכמים גדולים בשורה הראשונה של תלמידי חכמים, והם תלמידי חכמים שלמים. תלמידי חכמים מלאים באהבת עם ישראל ואהבת ארץ ישראל, וגדולי תורה בכל תחומי התורה. בצד הנגלה של התורה ובצד הפנימי של התורה, בצד ההלכה של התורה ובצד המדרש של התורה, בכל חלקי התורה, תלמידי חכמים גדולים, כדוגמת מורנו ורבינו הרב. זה הייעוד המיוחד שהענה שמוטל עלינו. אנחנו צריכים לפתח את הכוחות במלוא השלמות. אנחנו שעוסקים בתורה, כל היום, כל עיסוקנו זה בתורה, צריכים לפתח גם את המידות הטובות, את ההנהגה הטובה שבין אדם לחברו, לא להזניח את התחום הזה. גם בתוך תחום הישיבה אפשר וצריך לעסוק בחסד, בהתחשבות הדדית, ולראות את מה של השני חסר, ולסייע ולעזור בחדר, חדר האוכל, בבית המדרש, לסייע בסיועים רוחניים, איש לראו יעזרו, לאחד. אנחנו עושים פעולה קטנה של אחדות, והיא פועלת באופן כללי על כל, על הכל. כל פעולה טובה שאדם עושה היא משפעת. אדם מתחשב עם הסביבה שלו, מתחשב עם החברים, מתחשב עם מסייע, עוזר, חפץ בטובתו של השני, זה תכונה כללית. החפץ בטובה של 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 איש לרעהו בישראל מתגבר. כל פעולה שאנחנו עושים היא פעולה שהיא חלק מפעולה כללית, והיא פועלת על הכלל כולו. וכשאנחנו זוכרים שאכן כך הדבר, שכל אחד הוא מחובר עם הכלל כולו, וכשאנחנו לומדים תורה אז אנחנו לומדים בשם כל ישראל, כשאנחנו עושים מצווה אנחנו עושים בשם כל ישראל, כשאנחנו עושים חסד אנחנו עושים בשם כל ישראל, אז זה פועל גם כך, זה פועל על כלל ישראל ועל התרוממות כוללת. זה ענייננו המיוחד. אנחנו צריכים מהיום הזה לצאת עם גובה חדש, עוד מעלה, עוד התרוממות, עוד עלייה, עוד שקידה בתורה, עוד מעשים טובים, עוד ריבוי תפילה, עוד כאב וצער על החורבן ותפילה ובקשה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. ואנחנו נעשה את תפקידנו, וריבונו של עולם יוסיף על זה עוד סייעתא דשמיא כהנה וכהנה. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של עולם. והקדוש ברוך הוא פותח, הוא כל הזמן מסייע, הוא כל הזמן עוזר, הוא כל הזמן מקדם אותנו, כל הזמן מעלה אותנו. כפי שאמרתי, האור והחושך כאן משמשים בערבוביה, יש הרבה מה לתקן, אבל יש המון תיקונים גדולים ונפלאים ועצומים שאנחנו זכינו בדור שלנו, שלא זכה אף דור במשך 2000 שנה. לדעת, יש קשיים, אבל יש כל הזמן סייעתא דשמיא עצומה, וכל הזמן אנחנו מתקדמים בכל המובנים, בתורה, בעניינה של ארץ ישראל, בהתאחדות של עם ישראל, בכל המובנים. אבל דווקא בגלל זה שאנחנו נמצאים בתקופה כזאת, אז חובתנו להיות שותפים במלוא העוצמה, במלוא הכוחות שיש לנו, כדי לתרום את תרומתנו אנו לגאולה השלמה שאנחנו כל כך מצפים שתהיה בקרוב במהרה בימינו.